חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. השבוע ימלאו 100 שנה להולדתו ו-14 שנים לפטירתו. מאלו שהקדישו את כל חייהם, את גבורתם ואת שכלם ואת כושר ההמצאה שלהם לביטחון עם ישראל בארץ ישראל ותרומתם עצומה. ואלפי חיילים שאולי אפילו לא שמעו עליו חווים לו את חייהם, ואנחנו את ניצחונותינו במאות קרבות. כנער הוא התנדב להגנה בגיל 17 לצבא הבריטי, נלחם באיטליה, אחרי המלחמה עסק ברכש, בהפלה, והיה בין הנוקמים בגרמנים. במלחמת העצמאות נלחם בפלמ"ח, נשאר בצבא והיה מג"ד גבעתי, מח"ט 10 במבצע קדש, עבר הסבה לשריון, היה מח"ט 7 וגיבש תורת לחימה חדשה לשריון, למד פילוסופיה ומדע המדינה באוניברסיטה העברית, אחר כך החליף את דדו ועלי מפקד גייסות השריון בדרגת אלוף. במלחמה על המים בצפון הטנקים שלו השמידו ציוד הטייה סורי בטווח דמיוני של 5 ו-6 קילומטרים. בששת הימים היה מפקד אוגדה בציר הצפוני, כבש את עזה ואלריש והגיע לסואץ. חשופים בצריח נכתב גם עליו, ואז החל לתכנן טנק יהודי חדש, פרי לקחי המלחמות שחבל בשרו, בטוח הרבה יותר, מגן על הצוות. ביום הכיפורים הוא היה סגן הרמטכ"ל, אך לנצח ייזכר ישראל טל כאבי המרכבה. 100 שנה להולדתו, 14 שנים לפטירתו. לא ייתכן שמדינת ישראל שכחה את טליק. לא ייתכן שצהל שכח. לא ייתכן שהחיילים במרכבה סימן 4 ובנמרים לא יכירו אותו.
5 בערב, השוטר הרע.
שקויח כפול 14, תכף נדבר על זה. שלום, אני בן כספית ואני היום השוטר הרע. בתוכנית של אברי וישר כי הקרינו אתמול בלילה קליפ מעורר צמרמורת. היו שם קטעים ארוכים מביקורו של ראש הממשלה אריאל שרון בבית משפחת זר לאחר רציחתו בידי מחבלים של גלעד זר. אחותו של הנרצח ישבה שם והטיחה במשך דקות ארוכות האשמות בפניו של שרון, שישב ושתק. ישב והאזין. הדבר היחיד שהרשה לעצמו להגיד היה שהאחריות כולה שלי. והיה קטע ארוך בו נראה את רעומה קדם שארבעה בני משפחתה נרצחו בבארי, עומדת מוסר הביטחון גלנט ומתיחה בו דברים דומים, וגלנט עמד בשקט והקשיב, לא פצע את פיו. והיה גם בנט, ראש הממשלה, בטקס יום הזיכרון, עומד בפנים כואבות ומקשיב לאנשים בקהל מגדפים ומקללים אותו ארוכות. הוא הניח שהם משפחות שכולות ופשוט לא אמר מילה. אחר כך אמר שמשפחות שכולות זה קדוש, ומול זה היה לנו הביקור של האדון וגבירתו בבית משפחת דנינו. ושני אלה דיברו דווקא לא מעט, ואני מהדיבור שלהם לוקח רק משפט אחד שאמרה אותה גברת. היא אמרה לרב אלחנן דנינו, האב השכול, הרב אלחנן, אתה אומר דברים שאומרים לך להגיד. כלומר, לא ייתכן שרב בישראל מצביע ש"ס ותיק עם תח ביקורת על הוד קדושת נתניהו. ואם זה ייתכן, אז זה רק בגלל שאמרו לו. כי הגברת נתניהו, כידוע, לא באמת סופרת את הבייס שלה ושל בעלה. מבחינתה זה צון שנשרח אחרי הרואה ואומר מה שאומרים לו. ואני שואל את עצמי, מהו החטא האיום והנורא שחטאנו? שהגברת הזו, וגם בעלה, מגיעים לנו.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
טוב, טוב, חבל על הזמן פה. את אסף, תודיע בבקשה שלא משדרים את החדשות היום ב-5, ותבטל חלק מהמרוענים. ארי, אתה יודע שכשאני הייתי, ואסף הוא גם טנקיסט זה בעצמו, כן? שכשהייתי ב-1980 או 80 או 81 בפלוגה הראשונה של המרכבות בצהל, כשעוד לא ידעו שיש כזה טנק, הוא היה בא כל שבוע?
בטח.
וכשהוא היה בא, אריה, אני הייתי, עמדתי שם בערך כמו אביגייל כספית עם נועה קירל תבוא לדבר איתה. הייתי ממש כמו גימנזיסט מאוהב. באיש הזה.
כתב לי את זה יהודי בשם גידי לבנון, טנקיסט ותיק, שהזכיר לי שזה השבוע, 13.
אז לא ידעתי, לא ידעתי.
בספטמבר, תאריך לידה, ושמונה בספטמבר 2010, תאריך פטירתו. ונכון, צריך להזכיר את זה כדי שאנשים יכירו וילמדו ויזכרו וידעו להכיר תודה.
טליק. תשמע, הוא היה להגדה אחרי שהוא כבר פרש, קודם כל לקח הרבה זמן, הוא עוד היה עוזר שר הביטחון, והסתובב בקריה עוד הרבה מאוד שנים אחרי שהוא כבר פשט מדים, והכיר לי אותו חבר...
הוא היה פול טיים ג'וב, באמת, במנתק, הוא היה שם כל יום, בגיל 80, כל יום במפעל ובמערכת שהקימה את המרכבה. פעם אחת, יש לנו דקה, פעם אחת אמרו לי, מקימים שם איזה מנגנון חדש לקירור הטנקיסטים על ידי צינור שנכנס לפופיק של החסין אש, והוא מקרר אותם במקום מיזוג אוויר בתוך חלל. אמרתי, תשמעו, יש חשש שזה עלול ללבות אש דווקא, כלומר זרימה של אוויר. טליק אמר, זה שטויות, אבל תנו לו לבדוק מה שהוא רוצה. ערכתי ניסוי, בעלי חיים, ניסוי מורכב, הקימו לי מערכת שלמה שיוצרת קביעות ובודקת חסין אש. אני מתחיל להביא את התוצאות למנתק, טליק נרדם. אני לא יודע מה לעשות עכשיו, מה זה, טליק, מה אני אגיד? מסמנים לי אנשים שלא, תמשיך לדבר. אני מעביר את התוצאות, התוצאות היו שהמערכת פנטסטית, והיא מגנה יותר מאשר חסין אש רגיל, ולא מלבה את האש ולא כלום. כשאני מסיים את זה, טליק פותח את העיניים ואומר, הרי אמרתי לך.
יש 18 שניות, אנשים לא מבינים כמה מרכבה זה טנק פורץ דרך. לקחת את המנוע שבכל הטנקים מאחורה, ולשים אותו קדימה, רק כדי שיגן על הצוות, שיהיה עוד מתכת, ועוד מיליון דברים, אחרי החדשות. אורחים ומפיקים, אסף נבו ושר פלסנר, אחראי לשידור בני שאולסקי. יש קטע, לא יודע אם ראית אריה, שמיקי זוהר, שר התרבות והספורט, שואל את עצמו, אומר על איזה פודיום, באיזה, נדמה לי, חכה תן לי זכר, לאיזה ספורטאית הוא מדבר, באיזה עוד מדינה בעולם ספורטאית כמו אבישג סמברג רק רצתה להקדיש את הניצחון לחטופים שלנו, זו הייחודיות שלנו, ורציתי לענות לו, באיזה עוד מדינה בעולם יש 240 אזרחים וחיילים שנחטפו על ידי ארגון טרור, ואני מספר את הסיפור הזה כדי להגיע ממנו לאמירה, באיזה עוד מדינה בעולם כל תוכנית תיפתח עם הכתב הצבאי, תמיד.
שערוריה.
טוב, אבל אנחנו לא עושים כלום.
שלום לך.
אנחנו מקבלים את הדין. כן, סליחה. שלום אבי אשכנזי.
אני צריך להעלב או צריך מה?
לא, לא, אנחנו מקטרים על המצב. ואז...
לא, תעלב, אבל אל תיקח את זה אישית.
הבנתי, לא לקחת אישית. טוב, אז במה אתם חושבים שנתחיל?
רדואן.
כוחות רדואן. אז צהל תקף הלילה, הבוקר אפשר לומר, אחד מבחירי רדואן באזור הבקה, מה שאומר שכנראה שיהיה לנו היום ירי לצפון, לא שונה בהרבה במה שנאמר ככה. שוב, אנחנו רואים בימים האחרונים לחץ מאוד מסיבי שישראל מפעילה על חיזבאללה, גם בסוריה וגם בלבנון. זה אומר גם לשלול את היכולות של האש, ראינו את התקיפות של המשגרים, של המחסנים, אתמול לפי דיווחים זרים, ושוב אני מייחס את זה לדיווחים זרים ולא לישראלים, כי צהל לא לקח אחריות, חיסלו מה שנקרא מפעלים לדיוק טילים, מה שנקרא פרויקט 4000 של סוריה, במספר מוקדים בסוריה, כולל פגיעה בגורמים שקשורים לאותם, אפשר לומר, מיליציות או איראניות שפועלות באזור חמה ואזורים נוספים על גבול ירדן סוריה. זה לגבי הזירה הצפונית. אנחנו מדברים, אם אנחנו מדברים ככה לזירה הדרומית, למה שקורה בח'אן יונס הלילה, אז שוב, אנחנו רואים תופעה שמחבלים בכירים ומחבלים אפילו לא רק בכירים, יוצאים מן המנהרות ועולים אל פני הקרקע, הם מגיעים לאזור מחסות של האום, בניסיון ככה להתאמע בתוך האוכלוסייה של הפליטים האלה, ומשם לצאת לפעולות נגד צהל, אם זה הקמת חמלים, מחסנים וכיוצא בזה. מגיע מידע מהשבק על המצאות של כ-20 מחבלים, חלקם בכירים, ארבעה אפשר לומר שהם היו בכירים שם, וצהל תוקף בצורה מאוד מדויקת את אותו מבנה. חמאס מדווח על עשרות נפגעים, אבל בצהל אומרים שהוא חיסל 19 מחבלים בתוך הקבוצה שהייתה שם, וכנראה שיש שם עוד מספר פצועים, אבל זה לא אותם מספרים שחמאס דיווח בשעות הבוקר היום.
כן, החמאס מדווח גם על נשים וילדים, נקברו חיים, ראיתי כותרות.
אני לא יודע אם נקברו חיים, כי ראינו במטרות לפחות שזהו שם מכתישים, אז לא נראה שבדיוק אנשים נקברו שם חיים, אבל בכל מקרה צהל דייק את הפגיעה שלהם באותו, ממש באותם מבנים שבהם נמצאו אותם מחבלים.
צריך להוסיף פה, אני לא יודע אם זה בגלל זה, שהתובע הכללי בהג מבקש עכשיו, ממש לפני שעתיים מבית המשפט, לזרז ולהוציא באופן בהול לצווי המעצר נגד נתניהו, גלנט וסינואר. היה גם מניע, אבל הוא כבר עבר, הגזר הדין שלו כבר ניתן. אז יכול להיות שזה קשור.
כן, הוא גם הזכיר את דף.
אני חושב ששופט בית המשפט בהאג, צריך להבין דבר אחד.
לא, זה התובע, אתה מתכוון התובע, לא לשופט.
התובע, וגם השופטים שצריכים לדעת את זה. במקום שבו יש פליטים והם מאפשרים, האו מאפשר, או גורמים אחרים מאפשרים, למחבלים להיכנס לתחום הזה, זה בעיה של מי שמכניס אותם, אתה יודע, אתה הולך
כן, אבל אבי, אני לא, אנחנו לא מצליחים לשכנע פה אחד את השני, התקלה הגדולה היא שהשופטים שם לא עובדים אצלנו, ולכן אנחנו נמצאים בסיטואציה. אנחנו פה לא, אנחנו כולנו פה לפחות בעסק הזה, באותה דעה, אבל אם כבר מדברים על הנושא הזה, אז הסתבכנו עם האזרחית האמריקאית, שבלינקן נוזף היום בצהל, ואומר שהתחקיר לא מספק, ואתם צריכים לשנות את ההתנהלות, וכו' וכו'.
צהל אומר שהיא נפגעה לא מיר ישיר אלא עקיף, כלומר ריקושט בעברית?
או ריקושט, או שהכלי פגע בדמות אחת ועבר לדמות השנייה שעמדה לידה. זה גם אופציה, אתה יודע,
בעיקר בארץ אלפים, שזה ירי עם הרבה מאוד עוצמה, זה יכול לקרות.
עוצמה, ואתה יודע שזה וסליל שיש את הסיבוב של הקליע, והוא נכנס מצד אחד חוק כניסה לחור יציאה, ככה למדות מקוס חושים, ולפעמים החוק, תמיד החוק כניסה, היציאה יהיה יותר גדול מהכניסה, ולכן הוא גם יכול להמשיך לעוף למקומות אחרים גם הקליע.
אבל זה לא משנה את המצב שאנחנו קצת הסתבכנו עם הדבר הזה, אבל ככה זה במלחמות. בקיצור, הכנת אותנו לירי של חיזבאללה בערב לילה, ומה יהיה מחר? בואו ננסה לנבא, בורסה וזה.
אני מניח שגם מחר אתה תשמע את קולי, אם אתה תרצה, אם לא...
אתה תבוא לפה, זה אתה...
אני כאן כנראה, מה אני יכול לעשות? טוב לרע, אני כנראה פה.
הפעולה בטולקר מתחדשה, אני מבין.
כן, צהל אמר מההתחלה שהוא יצא רק להפוגה, וגם שוב, האלמנט הזה, אני חושב שהוא גם אלמנט נכון וחכם, כי במקום לשבת שם סטטית במקום, ולהפוך להיות מטרות בפני צלפים ומטענים, וכל מיני כאלה שרוצים לזנב בך, ברגע שאתה נכנס ויוצא ואתה מפתיע אותם כל פעם בחדש, ואם אתם לא יודעים איפה אתה מגיע ומתי אתה הולך, זה אחד הדברים, אתה יודע, שבקטע הזה אני חושב שצהל עושה בחוכמה רבה, ביום שישי הם התקפלו ממרבית האזורים לקוחות, והיום הם נכנסו מחדש, ועושים שם מחדש את העבודה, לא נותנים להם שם רגע לנוח, ורגע להתארגן מחדש, ואני חושב שזה ככה צריך לפעול.
אבי אשכנזי, תודה, פרסומת אחת.
חדש במימון ישיר, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי בתהליך נוח לקונה ובטוח למוכר. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
מריה קראוס, שליחת חדשות 13 לארצות הברית, שלום.
שלום לך.
יאיר קראוס, שליח, זה כמעט ארצות הברית, זה לצפון, זה כמעט אותו מרחק.
כאילו, ואתם יש קשר משפחתי?
על צ'ייני.
רגע, אתה קשור איכשהו לנריה? אם כבר אנחנו מבררים את העניין הזה.
לא, שנינו אבל גיאוגרפית נמצאים באותו מרחק מירושלים ותל אביב.
הבנתי, טוב.
אז לא הייתם רחוקים מאוד, בוא נאמר כך.
נכון, נכון, אחד משני השמות נכונים, אני לא מבין מה רוצים איתנו. בקיצור, אז אנחנו עכשיו עם יאיר קראוס, ואנחנו מדברים על צ'ייני, אלוף מילואים אליעזר מרום. בעצם מה הסיפור?
אני חייב לומר שהידיעה הזאת כתבה את עצמה עוד מהרגע הראשון שראינו את הפרסה אחרי חודשים ארוכים של ההתמהמהות של הממשלה בהתחייבות של נתניהו לעשות תוכנית לשיקום, להצלת הצפון אחרי 5 או 6, לא זוכר כבר כמה חודשים, סוף סוף הייתה החלטת ממשלה ואז הייתה פרסה סביב השאלה של איך יתמומש ההחלטה ואז הוחלט להקים מנהלת והייתה פרסה סביב השאלה של מי ראש המנהלת, בהתחלה אבי כהן סקאלי, מנכ"ל משרד הדפוס לרצות נבחר התפקיד, ואז הוא דף במפתיע, כנראה בגלל גורמים בבית רועם שלא רצו את, 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 את תפקידו, כך לפחות ניתן, ואז מונה במפתיע שוב פעם אלוף צ'ייני, וגם זו החלטה שהתקלה במפתיע, הוא נכנס לתפקידו, ומסתבר עכשיו שבמשרד ראש הממשלה, אחרי משבר אמון ולא מעט פערים בתפיסת האופן שבה הוא מנהל את האירוע בחודשיים האחרונים, החליטו פשוט, גם הוא אומר, בעקבות גם מצגת שהוא מציג אתמול עם מסרים שלא עומדים בקנה אחד עם עמדותיו של ראש הממשלה ולא תואמו איתו.
מה הוא עז להגיד, שלא כל תושבי הצפון יחזרו הביתה?
גם שלא גושבי הצפון, גם שהעקרונות של הממשלה לשיקום הצפון זה שלא כולם יהיו מרוצים, ועוד אמירות שבמשרד השושלה מגדירים כאמירות לא מנהיגותיות, זאת אומרת, אתה לא כותב את זה, אם אתה מנסה לייצר את תמונת העתיד לצפון, אתה לא מתחיל את, את הציור האוטופי ליום שאחרי, איך תציל את הצפון ואיך תכפיל את אוכלוסיית הצפון בהנחות שהן רק מחלישות את הצפון. זאת אומרת, גם ככה המציאות פה כל כך מוחלשת וכל כך חסרת תקווה וחסרת עונים לנוכח 11 חודשים של עמידה במקום ומלחמה יומיומית מנורמלת לחלוטין, אז אם כבר אתה בא ולייצר את התמונה ולומר איך תיראה, יראה הצפון ביום שאחרי, כשאתה מתחיל את האירוע ואומר אתם לא תהיו מרוצים מהתוצאות ורבים יהיו שלא יחזרו לצפון, זה פשוט לא, זה פשוט לא עובד, לא יכול להתכנס כך. ומשרד ראש הממשלה מאוד מאוד נעלבו, היו מופתעים מהצורה הזאת, וגם יש כמובן פוליטיקה, יש עשרה ג'ובים שצ'ייני דרש למנות, וגם אני שומע שטוענים שהוא לא השתתף, הוא לא לקח בחשבון את הצרכים של המשרד ראש הממשלה, את ההמלצות של משרד הממשלה, את המינויים שהם רצו לקדם באותה מנהלת שצ'ייני עובד משרד ראש הממשלה היה אמור או מצופה ממנו לקדם. צ'ייני יצר קשרי פעולה עם אנשים לא נכונים, הוא איזה שתף פעולה עם רונן פרץ מלכה משרד הפנים, והיום הוא ביג נו נו במשרד. אז
אני רוצה רגע להוסיף לך קצת, כי לא סיכרת עוד את לשכת ראש הממשלה. רונן פרץ היה ממלא מקום מנכ״ל משרד ראש הממשלה, סמוך על שולחנה של הגברת, אבל הוא עבר לשר המדהים והמצוין משה ארבל, וכינו שר. אני רוצה גם להוסיף לך עוד משהו קטן, יאיר, בכלל העבודה המצוינת שלך, זה שצ'ייני אומר שהוא לא הולך לשום מקום.
כן, זה הפתעה כבר, זה כבר עוד הסתבכות בעלילה.
ואני חושב,
אתם לא רוצים אותי, תפטרו אותי, אני לא הולך.
ואני גם חושב שיש פה איזשהו ניסיון לתפור לו, כי אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל היו כל מיני מועמדים מטעמן של כל מיני גברות לתפקיד הזה, שזה לא צלח, וצ'ייני נכנס שם כמו איזה עצם בגרון. בקיצור, אתה בתוך טלנובלה, תתארגן על עצמך.
שלא נגמרת, שלא נגמרת. תחשוב איך, ואנו נבוכים.
אתה איש הצפון.
בתקופה שאין תמונת עתיד, אין עתיד לאזור הזה, אין תקווה קיומית לאזור הזה, כך נראה העתיד שלנו. אין אפילו משהו לייצר, אין ביטחון. אתם יודעים מה הרגע שהכי, כאילו, הסימון שנפל לי, אני חייב לשתף אתכם? ברגע שבו הכתבה עלתה לכותרת הראשית בוויינט, המסך של וויינט שלי התמלא בצבע אדום, בצבע, בהתראות מתחים ירי, מתחי ירי של 40 רקטות לעבר מירון. אין רגע מכונן מאשר מתחים של עשרות קטיושות לעבר הצפון, ביחד עם הידיעה הכותרת הראשית על הכוונה להדיח את הפרויקטור של הצפון. זה פשוט הכל מתכנס לידי אירוע קולוסלי של התרסקות. שאין לי אפילו מילים לתאר את התחושות של המבוכה.
אתה בצפון, אני מבין שבניגוד אולי לכל מיני אירועים בעבר, שכשהיו הורגים איזה איש חיזבאללה חשוב, היו מוחאים כפיים, הפסיקו למחוא כפיים, אומרים אנחנו רוצים ביטחון, תעזבו אותנו מהפינג פונג הזה.
די עם טקטיקה, צבא הגנה לישראל הפך להיות צבא שבעיקר עושה הגנה כל היום, זאת אומרת קוראים לזה קרב הגנה, הגנה קטלנית, הגנה מגננית, חרטה חרטתית,
הגנה התקפית.
כן, זה משנים את המספדים כל פעם, אבל כל פעם תוך חרטה. בסוף צהל מצטיין בטקטיקה. כל חיסול שכזה הוא טקטי. אפילו רמטכ"ל חיזבאללה זה חיסול טקטי. בסוף זה לא אירוע אסטרטגי, זה לא משנה את המצב כאן באופן אסטרטגי. אנחנו כאן בצפון לא רוצים טקטיקה. אפשר להתבשם מטקטיקה, אפשר להתגאות מטקטיקה. אנחנו הצבא הכי חזק בעולם, יודעים להגיע לאחרון הארכי מחבלים בקצה העולם ולחסל אותו, כי מגיע לו. אבל בסוף כל דבר כזה זה טקטיקה, אבל את התמונה הכללית, האם זה שינה במשהו את מטחי הירי לפני דקות אחדות לעבר מירון, יישוב לא מפונה, זה לא שינה בכלום. מהמציאות כאן של הירי היומיומית, המנורמלת הזאת, ממשיכה. העובדה שכתבאמים נכנסים בבניינים בלב נהריה, ולא קורה כלום, נמשך. אני מזכיר לכם שכתבאמים נכנס בתל אביב, בלב תל אביב, בבניין, יצאנו בתוך זמן קצר למתקפה מעבר לים, במרחבי רקיע, מטוסי חיל האוויר יצאו להשיב את כבוד האדם. מי משיב את הכבוד של הצפון? הכל פה מנורמל. ונעבור לרקודים עם כוכבים ופרסומות.
תודה רבה. שמע,
אתה לא צריך אותנו פה, יאיר.
תודה רבה.
זה באמת, חברים, אנחנו באמת כאילו, העובדה היא שהמציאות הזאת כל כך מנורמלת. העובדה שאני כבר, כי עיתונאי כבר לא, צבע אדום כבר לא מקפיץ אותי, כבר לא עושה לי, וזה נורא, שאני גר פה בצפון, וצבע אדום כבר לא גורם לי לשום תחושה של...
הייתי ביום ראשון בסיור פרטי בכפר נער הירדן, זה מקום שמקיים קייטנות מדהימות לילדים חולים ומוגבלים למיניהם, ומצאתי שם בית ספר וגן לילדים בעלי צרכים מיוחדים מקריית שמונה, כאילו הם קיבלו שם את הפסיליטי, ודיברתי קצת עם הצוות וזה, ותשמע, חלק לא קטן מהאנשים אמרו לי שהם לא חוזרים.
אף אחד לא יודע, אני אגיד לך מה.
נכון, לכן אני אומר לך את זה.
אני אגיד לך,
דיברנו למשל
תמונת עתיד, תמונת עתיד, זאת אומרת, אם הם היו יודעים לפחות איך יראה העתיד, הם יכולים לקבל החלטה מושכלת שלומר, אני לשם לא חוזר. הבעיה היא שאף אחד לא יודע איך יראה הצפון, מתי יראה הצפון, מתי יהיה השינוי הביטחוני בצפון, מה המטרה של הממשלה האסטרטגית בתכלית של האירוע של הצפון. זאת אומרת, שום דבר לא ברור, וכשאין שום דבר לא ברור, אז זה צורך. אני חושב שמאסלו, אם הוא היה קיים היום, עם הפירמידה של הצרכים של מאסלו, האבן הראשונה שהוא היה מניח בפירמידה הזאת, זה הצורך בתמונת עתיד. הצורך לפחות גם אם רע,
אני רוצה לשאול אותך, בגלל שזה חשוב, אנחנו מעריכים טיפה בשיחה הזאת חצי דקה, על התיאוריה שאני שומע מהרבה אנשים, עם כל הטרגדיה וגם מתים אנשים, כן? בסוף יש כאן משהו כלכלי, המדינה שופכת הרבה מאוד כסף למפונים, הבנתי שזה 21 אלף שקל למשפחה עם 3 ילדים לחודש, ולא שיש לי משהו נגד זה חלילה, אבל זה גם מקפיץ את כל מחירי הסחירות בערים האלטרנטיביות טבריה נהריה, וזה מייצר מצב שהרבה מאוד כסף בעצם זורם להרבה מאוד אנשים, ולכן זה מבחינת נתניהו, לפחות שהוא חושב אפילו פוליטית, כאילו שהוא יצליח to get away with it, כאילו דרך הכסף. יש בזה איזשהו סוג של אמת?
אז שמענו את מירי רגע לפני כמה חודשים, אומרת, מה אתה רוצה? הבאנו להם מלונות 5 כוכבים, והבאנו להם את כל מה שהם צריכים. בסוף, הניסיון לקנות את התושבים בכסף, זה כבר לא עובד, זה יכול לעבוד בחודש ראשון, שני, שלישי, רביעי, התחושה של הכסף, התחושה שאולי אפילו יש מי שמצליח לחסוך מזה כסף, או שמאבד את הכל במחירים המופקעים של שכירות הדירה, אבל זה כבר האירוע שהוא הרבה יותר גדול מזה, כי זה אירוע שבו אנשים צריכים ודאות. אני מזכיר לכם את השביתה למשל, תלמידי קריית שמונה, תיכוני העקורים שהוקמו בתל אביב, טבריה, ירושלים ואילת, היו גם מושבטים. זאת אומרת שבארגון המורים רן הרס סירב להחריג אותם, אז הילדים האלה שהם זרים בעיר שלהם, מסתובבים בחדרי מלון קטנים, לא יוצאים מהחדרים שלהם, ואין להם אפילו לימודים. האנשים האלה הם אנשים עקורים, זה אנשים שהם לא יודעים ודאות האם מחר, כל אחד לא יודע לומר האם בעוד חודש 30 יום, לא פתאום תודיע הממשלה, הבאנו לכם הסדר מדיני, חתמנו הסכם עם חיזבאללה, כי האמריקאים הכריחו אותנו, והנה, תחזרו הביתה וקחו מענק יפה שיעודד אתכם לחזור הביתה, כמו שאנחנו רואים בדרום.
יאיר קראוס, תודה רבה.
טוב, תודה רבה. תודה רבה.
תודה לכם.
פרסומת אחת.
הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
חבר הכנסת חנוך מלביצקי, סגן יושב ראש הכנסת ליכוד, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
אז אולי קודם כל משהו על המצב בצפון?
שמעתי את הסוף
לכן אני השיחה. שואל, כדי להתחבר לשיחה הקודמת.
הביקורת וכל השיח הטקטי לעומת אסטרטגי הוא בהחלט במקום, בהחלט נכון. מילה במילה, אמרתי את זה אני גם כמה פעמים. אין לי איך להצדיק, לנרמל או להסביר את האירוע בצפון. אין לי, אני אומר בצורה הכי גלויה. אני כן ברור לי לחלוטין שלא מדובר בלקנות בכסף ובדברים מהסוג הזה, אבל למה לא פועלים לשנות מצב ביטחוני בצפון וממשיכים עם המהלומות החוזרות ונשנות הללו, למרות כל מה שקורה, למרות שרצחו לנו 12 ילדים, אני מזכיר. לא יודע, לא יודע.
אתה נמצא במסדרונות השלטון, גם אם לא סביב שולחן הממשלה. האם אתה מצליח לקבל תשובות מסווגות, אני לא יודע מה, תשובות שמסבירות לך את העניין, או שגם אתה לא?
לא קיבלתי עד עכשיו שום תשובה שמניחה את דעתי. אפילו לא תשובה שאני יכול להגיד, תקשיבו, אני יודע למה זה לא קורה, תחזיקו חזק, זה יקרה עוד שנייה, לא יכול להגיד.
שמע, אני כאילו לא יודע לאן להוליך את זה, כי קודם כל אתה קצת שומט את הקרקע מתחת לרגלינו, בזה שאתה בעצם מצטרף לביקורת, ואז אני רציתי, תכננתי לעשות איזשהו שידור חוזר של גואטה ומלביצקי, אבל אלינו אתה תמיד מגיע במצב רוח אחר, פה אתה לא צועק. למה? כי אנחנו שמאלנים? לא הבנתי. לא, אנחנו לא שמאלנים, זה ארי אלדד פה. אבל טוב, אוקיי, אז המצב בצפון הוא נוראי והסכמנו על זה. כן, אריה?
עזבנו את הצפון, אבל שמענו הצעה של הנשיא הרצוג, קריאה מחודשת לממשלת אחדות. וזה יחייב שינויים מסוימים גם בהרכב הממשלה הנוכחית. אתה בעד?
אני חושב אני בספק אם ממשלת אחדות תביא לאחדות בעם, אבל אני חושב שממשלת אחדות תהיה צעד חזק וברור ואמירה מאחדת כלפי העולם, ובזה היא מאוד מאוד חשובה, וצריך לעשות הכל כדי שזה יקרה.
גם במחיר ויתור על האגף הימני ביותר בקואליציה הנוכחית?
תראה, אני אגיד לך מה, אני לא רואה איך מפלגה ציונית מסבירה לציבור הבוחרים שלה, שהיא לא חלק מממשלה בעת הזו, שקמה כדי להתמודד מול האתגרים שיש לנו ולאחד את העם סביבה. לא רואה מפלגה ציונית שיודעת להסביר לציבור הבוחרים שלה למה היא עוזבת את הממשלה בזמן הזה, ולכן אני לא חושב שיהיה איזושהי עזיבה. ברור שהיא יצטרכו לעשות
חלוקה. תשמע, יכול להיות שזה יהיה תנאי לכניסה.
תנאי לכניסה אני לא חושב שצריך להציב. אני לא חושב שצריכים להיות תנאים. צריך להיות סדר יום. זה רלוונטי.
בוא, רגע, שנייה, אני רוצה, חנוך, שנייה, חצי שנייה, כי יש גם חדשות, ולפיד עכשיו מעלה ציוץ או פוסט, או השאלה איך קוראים לזה היום. אני רואה שהמון אנשים דיברו איתי על ממשלת אחדות בדיוק כשלא הייתי בחדר. אלה העובדות. הצעתי לנתניהו ממשלת אחדות לאומית כבר בשבעה באוקטובר, הוא לא רצה. הצעתי לו מאז שוב ושוב רשת ביטחון כדי לעשות עסקת חטופים, הוא לא הביע שום עניין. מתישהו אזרחי ישראל יצטרכו להכיר בזה שבן גביר וסמוטריץ' לא נכפו עליו. זו הממשלה שהוא רוצה, אלה השותפים שהוא רוצה. ואני רציתי בעצמי להגיד לך קודם כל, כמו שלא היה לך מה לענות לנו על הצפון, אין לי מה לענות לך על איזה מפלגה תסביר. מצד שני, איך היא תסביר לקהל שלה? מצד שני, אני גם לא יודע איך אתה תסביר לנכדים שלך, אם עוד הם יהיו פה בעוד 40 שנה, ואני מתפלל שכן, איך אתם באמת אפשרתם לממשלה כל כך אולטרקטית, קיצונית ולא לגיטימית בעיני חלקים גדולים עם בעלי בריתנו, אמריקאים הרי בן גביר וסמוטריץ' מחרימים, להמשיך להניק בתקופה כזו במקום לעשות מה שארי אמר מקודם, וזה לא שארי
תומך בזה. אבל אני מזכיר שגם בגין ושמיר לא היו לגיטימיים בעיני האמריקאים, לפחות בתחילת הדרך.
אריה, אתה השווית עכשיו את בן גביר וסמוטריץ' לבגין ושמיר.
לא, אני רק מזכיר את האמריקאים. אתה הבאת את האמריקאים.
לא, אתה הולך על האמריקאים, אבל תשים לב מה עשית. שמיר, כן? המנהיג שלך וגם שלי. כן, חנוך, סליחה, זה ארי ואני יכולים להמשיך לנצח.
אני לא חושב שהממשלה מונהגת על ידי קיצוניים. אנחנו לא הצבנו שום תנאי לכניסה לממשלת אחדות, זה אחרים מציבים תנאים. מראש יאיר לפיד הציב את אותו תנאי, שהוא מוכן רק אם ראש הממשלה יוציא את הציונות הדתית ואת עוצמה יהודית מהממשלה. זה לא באמת מוכנות ללכת.
אבל אתה ראית שבן גביר מכריז על דעת עצמו שהוא שינה את הסטטוס קוו על הר הבית, הוא כינס קבינט נתניהו לפני יומיים כדי להכחיש את זה, אבל אתה רואה שעשרות ומאות צעירים משתחווים שם, מתפללים שם, ומה זה עושה, וכאילו, לא יודע, תשמע, מה אני אגיד לך?
תראה, הבעיה שלנו כרגע זה לא צעירים שמשתחווים בהר הבית, יש לנו בעיות יותר תקופות מזה.
אני מקווה שלא צריך להשמיע לך את זה.
אני לא רוצה להצדיק פעולות שאני לא מסכים להן, אבל אני כן יכול להגיד שזה לא ממשלה שמובלת על ידי קיצוניים, ואם הם רוצים לשנות, בבקשה שיכנסו וישנו מבפנים, אבל הם לא באמת רוצים, כך אני מתרשם, לפחות יאיר לפיד. אני לא באמת...
שמע, גנץ ניסה את זה פעמיים, אבל בוא, מצינו גם את זה, שאלה אחרונה. איך הרגשת כששמעת את ההקלטה של השיחה של משפחת דנינו עם משפחת נתניהו? ואני לא מתכוון לביקורת שהטיח אלחנן דנינו וגם לא האח השקול. כמו שאמר דנינו עצמו, זה דברים לא חדשים. אני מתכוון לזה שאתה יודע שגברת נתניהו אומרת להם, אתם אומרים דברים שאמרו לכם להגיד, שכאילו שמנסים להתנצח איתם. אתה יודע, אני נזכר במנהיגים, בשרון, בבנט, בגלנט עכשיו עומד מול ראומה קדם ושותק.
אני מאוד התחברתי כש של חנן דנינו אמר ש ככה בעוצמה מאוד גדולה שכל הסיפור הזה בא בגלל הפילוג והקרע בינינו, ובזה צריך לטפל ולא בפוליטיקות קטנות, וזה מילה במילה, ממש נכון.
חבר הכנסת חנוך מלביצקי, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
דוקטור שרה פלסנר, עושה דיווחי תנועה, פרסומות, ונחזור.
FM.
חברת הכנסת מירב בן ארי, מרכזת האופוזיציה ושבת ראש סיעת יש עתיד, שלום.
אהלן, שלום, אריה ובן.
ממשלת חירום, תגובתך.
לאומית.
לאומית.
כבר היינו בסרט הזה, הצענו לו ממש מה שנקרא יום אחרי המלחמה. אפילו גם חודשים אחרי זה היו כל מיני ניסיונות תיווך. אבל אפילו אני דיברתי על יריב לוין שהציע לנו. אבל נכנסו כבר בני וגדי, הציעו אחדות, וגם הם מצאו את הדרך החוצה. הוא לא באמת רוצה אחדות, הוא רוצה את ראש ממשלה.
השאלה אם אתם רוצים, כלומר, אם התנאי שלכם הוא בלי סמוטריץ' ובן גביר, אז אתם דוחים את הצעתו של הנשיא.
כן, אבל אתה יודע, מכיוון שהאירוע הזה פורסם אצלכם על ידי טל שלב, לדעתי, לפני חצי שנה, משהו כזה, לדעתי, יפבתי את יריב לוין, והוא גם אמר לי, זה תציב, ואז אמרתי להם, אוקיי, אבל זה אומר שהם ייצאו, אז הוא אומר לי, לא, מה הבעיה, תגידו, מה אתם כאילו מציעים את אותו דבר ומצפים לתגובה אחרת? אין, תראו, אנחנו נמצאים באמת, בדיוק לפני חצי שעה עשיתי עם מתח התרופים, אנחנו נמצאים בסיטואציה בלתי אפשרית במדינה, באמת בלתי אפשרית, וברור לי שאחדות זה העם רוצה זה, אבל ראש הממשלה של העם הזה לא רוצה באמת אחדות. עובדה, תשאלו את גנץ ובני, אני לא יודעת, שנייה, אני רק אגיד לכם שאתמול, היו שלושה נאומים במליאה, היו הרבה, אבל היה לפיד, אייזנקוט וליברמן. פשוט מציע לכם להקשיב, כי פשוט כל אדם ברדת שמקשיב, מבין שהוא לא רוצה. הוא באמת לא רוצה. אגב, גם ליברמן היה נכנס, וגם גדעון היה נכנס. אם הוא רק היה רוצה באמת לעשות אחדות, ולא מס שפתיים.
אבל
אין,
שוב,
אין, האחדות
מבחינתכם
לי.
זה להוציא חלק, אבל אם אתם נכנסים, אז הם, לא בעמדה, הם לא בעמדה לסחוט אותו.
מה,
לא,
מה
הם לא יוכלו להפיל את הממשלה שלו.
זה לא, זה לא
פוליטיקאית, את מבינה את זה.
קודם כל אני רוצה להגיד לך משהו. הם כבר סוחטים אותו. כל שבוע אם יש מישהו שמטריל את נתניהו זה בן גביר. לא אנחנו אגב, זה בעיקר בן גביר. הוא מה שנקרא... גידל משהו
לא ענית על מה שאמרתי. אם אתם נכנסים, הוא לא יוכל לסחוט אותו.
רגע, שנייה מרב, שנייה, כדי שנתקדם. גם אתה פוליטיקאי, נתניהו מתעניין בבלוק שלו. ברגע שבן גביר וסמוטריץ' יהיו בחוץ, אז הוא יגיד, המזימה מבחינתו זה שאז לפיד יפיל אותו, או גנץ, או לפיד וגנץ. זה מה שמפחיד. אבל בסדר, הבנו את הקטע שלה. אתם לא נכנסים לממשלת אחדות לאומית, אם הקיצוניים לא יוצאים את זה, הבנו. תגידי, איך שמעת את השיחה בין נתניהו למשפחת דנינו?
קודם כל, אני הכרתי את חנן דנינו במקרה, נפגשנו, אני חברתי במשלחת, ברוכת במשלחת, ונפגשנו בזה התעופה בפריז, פעם ראשונה בחיי, שהוא אמר לי, אני משפחה של חטוף. אמרתי לו, אני מכירה באמת רבים. אמרתי לו, בחיים ראיתי אותך. הוא אמר לי, הבן שלי נגד בקבע, ואתם כבר היום יודעים, שהוא נגד בצנחנים, ולכן לא יכולתי אפילו, שתבינו, הוא לא לקח חלק, בטח לא בהפגנות, בטח לא במטה, הוא כן נסע למשלחות, לדבר בעד החטופים, החזרת החטופים. ומיד הוא נכנס לי ללב, ישבנו כמעט שעתיים, לדעתי היה לנו גם דילי, והוא סיפר לי את כל הסיפור של אורי, כמובן שגם הלכתי לנחם אותו. לא הופתעתי מהדברים שהוא אמר, אבל אני רוצה להגיד לו, באמת, לא יודעת אם הוא שומע אותי, זה פשוט יישר כוח, כי סוף סוף מישהו אומר לו, פשוט את האמת הברורה, לא, זה לא נס, להחזיר את הבן שלך לקבור אותו בארץ, בעיקר ששבועיים לפני הוא היה בחיים, איזה שבועיים, יומיים לפני שרצחו אותו. לא, זה לא נס מה שקורה לנו פה. יש כאן מנהרות שנבנו 15 שנה על הממשלה שלו, ואתם יודעים ביוק מה שאלחנן אמר, ואלחנן אמר את מה שרוב הציבור חושב, ורוב הציבור גם חושב שהוא צריך ללכת הביתה. והעובדה שיושבת שם אשת ראש הממשלה, ואומרת לו, אמרו לך, תקשיבו, אני ישבתי עם הבן אדם שעתיים, לא מכירה אותו, לא הכרתי אותו בחיים, במקרה נפגשנו בזה תעופה, במקרה. בחיים לא ראיתי בן אדם כל כך ישר, הגון, שפיו וליבו פשוט שווים. ואני אומרת את זה בהתרגשות, כי הוא אמר לי, אני משורה של פשוט תעופה, אמרתי לו, מה, בחיים לא ראיתי אותך במטה, בכיכרון? אמר לי, לא, מרב. ואני מאמינה לכל מילה שהוא אומר. כל מילה שהוא אומר, כי הוא אומר את זה מהלב, והוא אומר את זה מתוך הכאילו, כנראה נתניהו חשב, שיבוא למשפחה מזרחית, חרדית,
לא, שהוא לא ישמע ביקורת, אמר והנה, היום,
אמר את האמת.
אמר היום, שאמרתי לו בשיחת טלפון לפני כן, שזה נכון. מה שאני אגיד לו. כלומר, הוא לא הופתע. קראתי מישהו בארץ שאומר, נכון. שהוא, למרות שהוא לא הופתע, הוא הלך בכוונה כדי שיגידו שהנה הוא היה.
לא, תראו, קודם כל אני יודעת, בוא נגיד ללמד זכות על נתניהו, שהוא התקשר וביקש לבוא לכולם, הוא גם היה נגיד אצל דן ירושלמי, שגם אני כזה, הוא היה לדעתי, חוץ מאלה שסירבו נגיד, הייתי גם באשקלון אצל מיכל, אשתו של אלכס, גם היא סירבה לקבל, ההורים קיבלו אותו. זאת אומרת, הוא כן הלך, אני לא יודעת לגבי אחרים, אלה אני כן יודעת. ולכן, אני אומרת, הוא כן נשתה כנראה לבוא נחם, הוא פשוט לא תיאר לעצמו. אני יודעת שגם אתם רואים משפחות שקולות לצערכם באופן תדיר. רוב המשפחות השקולות נמצאות בצער מוק. גם היום הלכתי לבקר שתי משפחות של הנרצחים בפיגוע בגשר, כמו שהם קוראים בגשר אלנבי. משפחות שבורות. מרסלה, אשתו של מרסלו, שבורה, באמת, לא מסיגה לקרות. קשה מאוד באמת, אתה יודע, לשמוע דברים מאוד ברורים וחדים. ולכן, לא יודעת מה הוא ציפה, אולי הוא ציפה שלא יתיחו בו, למרות שאלחנן אמר לו בטלפון. והנה, הוא שמע את האמת. ואני יכולה להגיד לכם, באמת, אני לא יודעת אם יצא לכם לפגוש אותו. פגשם אותו פעם את אלחנן?
אני לא.
אני לא.
אז אני אומרת לכם, אני מעידה עליו.
ראיתי אותו מתראיין אתמול, סליחה מירב, וכמה ערוצים, והרושם, קודם כל, אני חייב להגיד לך ש... הרבה מאוד אנשים אמרו את זה לנתניהו ולא לנתניהו. הייחודיות של הרב דנינו זה שהוא איש שס, הוא בא ממעמקי הבייס הנתניהוי, ועוד דבר, הכבוד, הוא בסוף נהג בכבוד גדול מאוד, ובסבב רעיונות אחר כך הוא הדגיש שהוא רצה לדבר רק על האחדות, שהוא מקדם את האחדות ולרפא את הפצע.
אבל צריך להבין שכל מי שדבר על אחדות, הבסיס של אחדות זה ערבות הדדית, וכשאין ערבות הדדית, שיש כאן ממשלה שבאמת כן, לא פה עושה מה שצריך כדי להחזיר את החטופים.
פה הוויכוח הוא מהי ערבות הדדית. כן, פה הוויכוח הוא מהי ערבות הדדית בנוסח גולדה כן. ודיין ורבין. לפרוץ בכל מקרה, גם כשדורשים רק 20 חטופים, רק 20 מחבלים לשחרור, או להיכנע לדרישות. פה זה ויכוח אחר. לכן אי אפשר להגיד שערבות הדדית היא מה שמכריעה כאן את את הסוגיה של אחדות.
גולדיה, דיין ורבין זה לא ערבות הדדית, ואם היינו יודעים על מקום מסוים שבו נמצאים כולם, אני מניח שגם אנחנו נשוקלים עכשיו פעולה, הבעיה היא שהם מפוזרים, וזה מתחת לאדמה, מה שלא היה אצל גולדיה, דיין ורבין, לא הכל דומה.
הבעיה המרכזית, והנה אני אומרת לכם, שכשהוא עולה לסרטון, יושב בסרטון ואומר אני עושה הכל, אז וואלה זה לא אמין, שאתה לא עושה הכל. ואני אומרת לכם, עכשיו חזרתי עם מתי החטופים, אתה צריך לשמוע איך הם מדברים עם המשפחות, על העמיתים האמריקאים שמגיעים לארץ, על שר החוץ הבריטי, השר החוץ הבריטי, מיד שהוא נבחר, יום אחרי הוא הגיע לפגוש משפחות
לא,
חטופים,
מירב,
אתם יודעים? עזבו,
את יודעת שכללים בתוכנית הזו, זה שאם מזכירים את הבריטים, אז אנחנו מסיימים את הרעיון.
כן.
למה?
אנחנו גירשנו אותם לא בשביל להחזיר אותם בדלת האחורית, כן?
הלכי עסק בהריגתם, ואת עכשיו מחזירה אותם.
לא, זה משהו, אני באמת רק רציתי להגיד שהוא צריך לעשות יותר. זה הכי חשוב.
אני מסכים, ארי, פחות תודה.
תודה רבה.
תודה.
אתם מאזינים לחמש בערב עם בן כספית ואריאל דד. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
אלוף מולים גיא צור, לשווה מפקד זרוע היבשה, שלום.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב, אריה ובן.
אז אתה בין העומדים מאחורי יוזמה ביטחונית מדינית חדשה, בואו נתקדם להסכם. מדובר על הסכם עם פלסטינים, ואני שואל את עצמי, כאילו מה עובר לכם בראש? אני אראה לו איש ימין. כשאתם בסיטואציה הזו, שהציבור הלך בערך 100 קילומטר ימינה, וכאילו אף אחד לא רואה בפלסטינים פרטנר למשהו, אתם באים עם הדבר הזה?
תראה, אני חושב שאתה הסקת מיד מסקנה מהירה מדי על בואו נחשקים עם פלסטינים. אנחנו אומרים את הדבר הבא, מעשה צבאי לבדו לא משיג את התוצאה. צריך לעשות לידו מעשה מדיני, לחזק בריתות. הייתה לנו הצעה די רחבה, לברית עם קואליציה מאוד רחבה שיש בה גם את האמירויות וגם את מצרים וגם את ירדן וגורמים את...
עד כאן אין ויכוח, השאלה אם יש באמת פרטנר מדיני. כן, אין הרבה זמן.
עכשיו, זה היה מותנה בכך, שגם תהיה איזושהי נציגות פלסטינית. זאת התחלה. אנחנו חושבים שההתחלה הזאת מאוד נכונה, היא הייתה מאפשרת להחליף את השלטון של החמאס בעזה, ואני חושב שזה דבר שנכון.
ולהביא אותו ליהודה ושומרון, שם יש לו 70% תמיכה. מה אתה מדבר באמת?
סליחה, לא הבנתי את מי להביא.
אמרתי שלהוריד את החמאס מעזה אולי, אבל אתה תביא אותם ליהודה ושומרון, כי שם 70% תומכים בהם.
לא, 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 תראה.
לא, לא תומכים.
יש דבר מאוד ברור. אנחנו חיזקנו את החמאס באופן מכוון, אמרה ממשלת ישראל, ביבי וסמוטריץ', חמאס הוא נכס, וכך חיזקנו אותו בהרבה מאוד מיליונים. כשאתה מחזק אותו בעזה, אתה מחזק אותו בכל מקום. עכשיו, אם אתה באמת רוצה להחליש אותו, הדבר הראשון שאתה צריך זה לייצר ניצחון אמיתי בעזה. ניצחון אמיתי הוא רק בהחלפת שלטון החמאס. מה שאנחנו עושים עכשיו...
עד כאן הסכמתי לא להכל.
אוקיי, עכשיו...
אתם אומרים ש68% תומכים במדינה פלסטינית. איך? איפה מצאת את המספר ההזוי הזה? יש 90% מוכנים להסכם עם סעודיה, ו90% מתנגדים למדינה פלסטינית היום.
אריה, תקשיב. בואו רגע, נהיה מדויקים. אני רחוק ממדינה פלסטינית. אני חושב שכולנו מאוד רחוקים ממדינה פלסטינית. אבל... צריך לעשות צעדים מדיניים, מול זה יש את האפשרות שמצאה...
אז אוקיי, יש לנו את הקו החצי, תגיד לנו מה הצעדים.
עוד הקו החצי.
מה הצעדים? תגיד פשוט מה הצעדים.
הצעדים מתחילים בהסכמים עם הקואליציה, יציאה מעזה, הפסקת המלחמה בעזה, החזרת החטופים, זאת העסקה היחידה שיכולה לקרות. חטופים תמורת הפסקת מלחמה.
ומי ישלוט בעזה ביום שאחרי?
עד היום אין לנו ברירה, חמאס שולט. אנחנו, כשאנחנו...
לא, אני שואל מי ישלוט לפי התוכנית שלכם.
לפי התוכנית שלנו, גוף שהוא בינלאומי, שבנוי מכוחות אמריקאים, כוחות מפרציים, יש לא מעט גופים שהסכימו להתנדב לתוך האירוע הזה, כולל גוף של הרשות הפלסטינית, עם תנאים ומבחנים שאנחנו נגדיר להם מראש. אבל החלופה של זה זה מעשה צבאי בלבד, שהסופה שאנחנו נשלוט בעזה, אנחנו נשלוט באיוש כשהרשות הפלסטינית מרוסקת, ובעצם אנחנו מדברים על מדינת אפרטהייד של 8 מיליון ערבים, 8 מיליון יהודים, זה סופה של מדינת ישראל וסוף הציונות.
ולכן נכון לחשוט המעטים המדינים שאתם מאמינים שאפשר להקים היום מדינה פלסטינית.
לא, ארי, אתה...
אבל זה מה שאתה אומר.
אבל לא, 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 ממש לא.
לפני דקה הוא אמר שלא, לא הבנתי.
זה מתחיל
מתחיל, בקצה, הוא רוצה לראות פה מדינה פלסטינית, כי הוא לא רוצה שנשלוט
לא,
בזה.
לא, 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 בקצה, לא, אני לא רוצה להגדיר מדינה פלסטינית, בקצה צריכות להיות פה שתי ישויות, ישויות שהן מופרדות, אנחנו לא שולטים על אף אחד, אנחנו כן שולטים על הביטחון בגבולות מדינת ישראל הרחבה.
תודה רבה. ולהתראות. עורכים ופיקים אסף ניבו ושר פלסנר, חייל השידור בני שאולסקי, עורכי הדיגיטל גיא ורביב, איתי ניקסון ואליעזר בן יהודה, אחינו ספורטים קופן ופרימו. איזה יום היום. טוב, מחר נתראה פה להתראות.
שתי ישויות, וואי וואי, מאיפה שתי ישויות עוד פעם? מה זה ישות שהיא לא מדינה? מה זה?